אנחנו אוחזים בסוף דף י' עמוד בייס במשנה למטה, לקראת סופה. דף י' עמוד ב' למטה במשנה לקראת סוף העמוד. מתניתי. שנינו במשנה כך. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתה ויקרא, ובבוקר יעמוד, שנאמר, ובשוכבך ובקומך. הרי בציווי של התורה על קריאת שמה, הלשון של התורה, התורה לא... איך הלשון של הציווי על קריאת שמה? בשוכבך ובקומך. אז משמע מלשון הפסוק, ויתשמי דורשים, שהחיוב של קריאת שמה בערב זה באופן של שכיבה. חייבים לקרוא קריאת שמה בצורה של שכיבה. ובבוקר חייבים לקרוא את זה בעמידה, כי כתוב ובקומך. תורה מתארת את החיוב, מה צריך להיות המצב של האדם בשעה שהוא קורא קריאת שמה. ובית הלל אומרים לו. כל אדם קורא כדרכו, שנאמר ובלכתך בדרך. זאת אומרת, אפשר לקרוא גם תוך כדי הליכה. עוד כמה דפים, הגמרא תדון שבפרשה ראשונה צריך לעמוד ולהכוון, אבל אפשר פרשיות קריאת שמע, אין חובה. אפשר לקרוא אפילו תוך כדי הליכה, ובוודאי שאין חובה בערב לקרוא את הקריאת שמע בצורה של שכיבה, ובבוקר בצורה של עמידה. אם כן, אחרי שבית הלל דורשים מהפסוק ובלכתך בדרך שאפשר לקרוא בכל צורה, למה נאמר בשוכבך ובקומך? אז הם אומרים, זה לא הולך על הצורה שאדם צריך להיות בשעת הקריאה, אלא על הזמן, בשעה שבני אדם שוכבים. בשעה שבני אדם עומדים, כמו שלמדנו את זה עד היום. אמר רבי טרפון, מספר את המשנה, אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והיתתי. זה היה בקריאת שמה של ערבית, והיתתי לשכב על הצד, כי הרי לשכב על הגב אסור. וגם לשכב על הבטן, והדרך לקרוא את קריאת שמה, זה בשכיבה על הצד. והיתה לשכב על הצד לקרוא כדברי בית שמה. הוא רצה להחמיר כשיטת בית שמה. והיות הוא היה בדרך, הוא היה צריך להתעכב בשביל קריאת שמה, על מנת להחמיר כשיטת בית שמה. אז יוצא שסיכמתי בעצמי מפני הליסטים. אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. גם אם חלילה היית מגיע לידי נזק, הדבר הזה היה ראוי מאחל על דברי בית הלל. בהמשך הסוגיה אנחנו ניגע בחומרה הזו. גם זה כזה חמור, לעבור על דברי בית הלל. מה יוצא לנו מהמשנה? שיש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, מהי הצורה שבה צריך לקרוא את קריאת שמה. בית שמאי אומרים חובת קריאת שמה של ערבית, זה בצורה של שכיבה, כמו שכתוב ובשוכבך. חובת קריאת שמע בשחרית זה בצורה של עמידה, כמו שכתוב ובקומך. ובית הלל אומרים, מה פתאום? הרי כתוב ובלכתך בדרך. זה אומר שאת קריאת שמע אפשר לקרוא אפילו בהליכה. ומה שכתוב בשוכבך ובקומך, זה רק על הזמנים של הקריאה. זמנים שאנשים הולכים לשכב ולקום. לכאורה, בית הלל בינתיים מובנים. הם הסבירו את שתי הפסוקים. גם בלכתך בדרך, שמורה על המצב שצריך להיות בשעה שקוראים קריאת שמה, וגם בשוכבך ובקומך שמורה על הזמנים. אבל בית שמאי שלמדו מהפסוקים, בשוכבך ובקומך, על הזמנים שאדם צריך לקרוא קריאת שמה, מה הם יעשו? לא על הזמנים, על הצורה שאדם צריך לקרוא קריאת שמה. בצורה של שכיבה ועמידה, מה הם יעשו עם הפסוק ובלכתך בדרך? איך הם יסבירו אותו? מה שבית הלל הביאו ראיה לשיטתנו. שואל את הגמרא, ביש למה בית הלל כמפרשי טעמי וטעמי לבית שמאי? מסבירים גם את המקור שלהם, שקריאת שמאי בכל צורה מהפסוק בלכתך בדרך, וגם הם עונים על המקור של בית שמאי, שבשוכבך ובקומך זה לא ראייה כי זה הולך על זמני הקריאה. אלא בית שמאי, הרי יש את הפסוק ובלכתך בדרך. מה איתה מה? לא אמרי כבית הלל. המלך בית שמאי, אני בית שמאי. אם בשוכנך ובקומך, זה לא הוראה לאדם איך לקרוא קריאת שמע. כמו שבית הלל אומרים. אלא זה רק הוראה לזמנים, אם כן, אני מקרא, לא בשוכנך ובקומך. אלא בבוקר ובערב. שזה שתי הזמנים של קריאת שמע. מהי בשוכנך ובקומך? למה התורה, שהיא מדברת על הזמנים, היא גם מדברת על צורת ומצב מוחת האדם. אלא התורה באה ללמד אותנו שבשעת שכיבה, זה לא רק בזמן שכיבה, אלא צריך להיות במצב של שכיבה ממש, ובשעת קימה, קימה ממש. זה הסיבה שבית שמאי לא רצו לפרש שבשוכחו ובקומך הולך רק על הזמנים. אבל עדיין קשה. מה אתה עשו עם הפסוק בלכתך בדרך, שמזה בית הלל הוכיחו שאפשר לקרוא קריאת שמע אפילו בהליכה. ובית שמאי, היי, ולכתך בדרך, מה יעביד לו, כיצד הם דורשים את הפסוק הזה? עונה גמרא, מבית לנגדתניה, בשבתך בביתך, פרט לעוסק במצווה, התורה אומרת, מי חייב בקריאת שמע? אדם שיושב פנוי בבית. אבל מי שעוסק במצווה, פטור מקריאת שמע. ולכתך בדרך, פרט לחתן, שגם חתן בליל חתונתו, בליל חופתו, פטור מקריאת שמע. מכאן אמרו, מהלימוד השני של בלכתך בדרך, הכונס את הבתולה פטור ואת האלמנה חיה. חתן שמתחתן עם אישה שאמור להיות לו פתולים, נמצא בלחץ גדול גם על קיום המצווה שלו, וגם על העובדה שלאשתו באמת ימצאו פתולים, שלא יתברר שהיא לא אישה בתולה. אבל הטרדה שלו נובעת מזה, איך מקיימים נכון את המצווה בשעה של האישה, את מצוות הלילה, בשעה של האישה יש פתולים. אז היות והוא טרוד בזה, אז הוא עסוק במצווה, אז במילא גם הוא פטור מקריאת שמע. אומר רש"י, למה צריך את שתי הפסוקים? בשבתך בביתך אומרים, פרט לא עוסק במצווה, ולכתך בדרך פרט לחתן. אנחנו אומרים שגם חתן עסוק במצווה. אומר רש"י, החתן בתחילת הערב לא ממש עסוק במצווה. החתן טרוד בגלל המצווה. אז מה הפסוק הראשון בשבתך בביתך לומדים על מישהו שבשעת קריאת שמע, בכל זמן חיוב קריאת שמע הוא עסוק במצווה אחרת שהוא פטור מקריאת שמע. ואז מבלכתך בדרך לומדים שגם מי שטרוד בגלל עשיית המצווה שהוא עתיד לעשות בהמשך, גם הוא פטור מקריאת שמע. לא רק עשיית המצווה בפועל פותרת, אלא גם התרדה. את זה לומדים מהפסוקים בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. שואלת הגמרא, מה עם משמע? איפה מרומז פה בפסוקים האלה, הרעיון הזה, שמי שעוסק במצווה או מי שטרוד בעשיית המצווה, פטור מקריאת שמע? אמר אף פעם, כי דרך. מה דרך רשות? אף כל רשות. הרי כתוב פה בלכתך בדרך. על איזה דרך בפשטות מדובר, אומר רש"י, בן אדם שהולך בדרך לסחורה לעשות את פרנסתו. ואז במילא בלכתך בדרך מלמד אותנו, שדווקא מי שעסוק בעניינים שלו, הוא מחויב בקריאת שמע. אבל מי שעסוק במצווה, פטור. ואיך לומדים על החיוב שנאמר לפני? הרי אמרנו שיש, בשבתך בביתך לעוסק ממש במצווה, בלכתך בדרך ומי שטרוד בעשיית המצווה. אז אני מסביר רש"י ששתי הפסוקים הוקשו זה לזה, וכמו שבלכתך בדרך אנחנו לומדים שרק אם הוא עסוק בדרך של הרשות שלו, אז הוא חייב בקריאת שמע, אבל אם הוא הולך בדרך למצווה, עסוק במצווה, אז הוא פטור מקריאת שמע. אותו דבר בשבתך בביתך שנאמר סמוך ולפני זה, זה רק אם הוא פנוי ולא עסוק במצווה. שואלת הגמרא, איך אתה לומד מבלכתך בדרך שהכוונה למי שהולך לדרך של רשות? אולי הפסוק עושה גם למי שהולך בדרך לעשיית מצווה ובכל זאת הוא חייב בקריאת שמע. שואלת הגמרא, מי לא עסקינן דקאזי לדבר מצווה? ואפילו אחי, אמר רחמן על יקרי? אז ואיך אתה לומד מזה שזה דווקא מי שלא עוסק במצווה? עונה הגמרא, אם כן, אם היה מדובר פה על דרך של מצווה, איך היה צריך להיות כתוב? לכתוב רחמנה בשבט ובלכת. במצב שאדם בשבט בביתו, ובמצב שאדם בלכת בדרך. בלי החף סופית בשני המילים האלה. מהי בשבתך ובלכתך? זה לכאורה מיותר. אלא בשבט דידך ובלכת דידך, עוד המחי. עוד המצווה, תראה, מתי אתה מתחייב במצווה, במצוות קריאת שמע, בשבט ובלכת, כשאתה יושב בבית שלך, כשאתה, להפוך, מתי אתה מחויב בקריאת שמע? בשבטך, כשאתה יושב את הישיבה הפרטית שלך, שלא קשורה למצווה. אותו דבר, בלכתך, כשאתה הולך את ההליכה הפרטית שלך, שלא קשורה למצווה. אבל אם אתה סתם בשבט או סתם בלכת, אז מראש לא חל על האדם שעוסק במצווה, או חתן שטרוד בעשיית המצווה, לא חל מלכתחילה חובת קריאת שמע.
יש לי זה למה צריך קודם כל להגיד את הלימוד של בלכתך בדרך?
שאלה מצוינת, כבר נראה שהגמרא מעוררת את זה. הוא שואל שאלה טובה, אם קודם אמרנו שמאיפה לומדים שגם עוסק במצווה וגם מי שטרוד בעשיית מצווה, כמו חתן, פטור מקריאת שמע, אז אמרנו, בשבתך בביתך, זה על מי שממש עוסק במצווה, בלכתך בדרך, יש שטרות בעשיית המצווה. אבל לפי מה שהגמרא אומרת עכשיו, שבכלל עומדים את זה מהמילה, בשבתך, ומה המילה בלכתך, שבשבתך משמע שבט שלך, ולכתך משמע לכת שלך, אז המילה בדרך שוב פעם מיותרת. אז תכף אנחנו נראה שהגמרא תשאלה. על כל פנים, מה יצא לנו? שחתן שטרוד בעשיית המצווה פטור מקריאת שמע. הרי אמרנו שיש שתי לימודים. למה הוא פטור? הוא הרי עדיין לא עושה את המצווה. אז הגמרא מבינה לרגע שמהפסוק ובלכתך בדרך אנחנו לומדים משהו כללי, שכל מי שטרוד ולא יכול לכוון כדבעי בקריאת שמע, הוא במצב כזה שהוא לא יכול לכוון, מלכתחילה אין לו חובת קריאת שמע, בלי קשר אם הוא טרוד בגלל מצווה או לא. ולכן שואלת הגמרא, היא אחי, אפילו כונס את האלמנה נמי, גם מי שהולך לקנוס את האלמנה, אז עונה הגמרא, היתרית והי לא היתרית. אז שואלת הגמרא, אז מה זה בגלל תרדה? אם מישהו תרדה, אפילו טבעה ספינתו בים נמי, ממה נעשה? אם מדובר בגלל מצווה, אז גם מי שהולך לקנוס את האלמנה, עתיד לקיים מצווה. אלא מה? מי שהולך לקנוס את האלמנה, זה משהו שהוא יעשה יותר מאוחר, עכשיו הוא לא טרוד בזה. מה שאין כן מי שכונס פתולה, שזה גורם לו לתרדה, אז שואל את הגמרא ממה נפשך, אם זה בגלל שהוא עושה מצווה, אז גם כונס את האלמנה. אלא מה, זה בגלל שהוא טרוד עכשיו, מה זה קשור למצווה? אז כל מי שטרוד, אחד שטרוד מהביזנס שלו, שטבע ספינתו, שגם כן יהיה פטור מחובת קריאת שמע. וכי תימה אחי נמי, אולי נאמר שזה באמת כך, שכל מי שטרוד, מכל תרדה שלא תהיה פטור מקריאת שמע, למה? למה? אמר רב אבא, אמר רב זבדא, אמר רב, עבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהם פאר, שנאמר, פארך חבור שלך. יחזקאל הנביא, כשהוא היה עבל, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, שלמרות שאתה עבל פארך, התפילין, שהם פאר לעם ישראל, נמצא אותה לראש, השם ציווה עליו, שלמרות האבלות שלך, פארך חבור שלך. מה שמע? שאבל אחר לא חייב בקריאת שמע. זה היה הוראה מיוחדת ליחזקאל. ואם אבל הוא טרוד, כן? ואם אבל הוא טרוד, ובגלל התרדה שלו פטור מקריאת שמע, מה אנחנו צריכים ללמוד מיוחד? לפתור את האבל. עונה הגמרא, זה משהו אחר. אתה, המחתן שהוא טרוד, תארי תרדה דמצווה. אחי, תארי תרדה דרשות. לא כל תרדה פותרת מקריאת שמע, רק מי שטרוד בתרדה של מצווה. אז באמת זה שני האנשים היחידים שפטורים מקריאת שמע. בשבתך בביתך, מי שעוסק בפועל בעשיית מצווה, ובלכתך בדרך, כמו חתן שנושא אישה בתולה, שטרוד, אבל לא סתם טרוד, אלא טרוד בעשיית המצווה. ופה בטח הרבה שואלים אותה, מה הסברה בזה? ממה נפשך? אם מדובר במישהו שעסוק במצווה פטור מקריאת שמע, זה מובן. הוא עסוק עכשיו במצווה אחרת, התורה פותרת אותו. אבל אם מדובר במישהו שהוא טרוד, מה פשט טרוד במצווה? שיתגבר על התרדה ויקרא קריאת שמע. אלא מה? בן אדם שהוא טרוד, הוא לא יכול לכוון בקריאת שמע. אז למה דווקא תרדה במצווה? איזה היגיון יש בלימוד הזה שלומדים מהפסוק, שדווקא מי שטרוד תרדה של מצווה, רק הוא פטור מקריאת שמע? אז רש"י במסכת סוכה מסביר שבן אדם שהוא טרוד בעזק מצווה, הוא מכוון בראש שלו איך לקיים את המצווה נכון יותר. התורה רוצה לאפשר לו, למשל, אותו חתן, שהוא יוכל להתייעץ עם מי שהוא צריך, שהוא יוכל לעשות את כל ההכנות שהוא צריך על מנת לקיים את המצווה כדבעי. זאת אומרת, הפטור זה לא בגלל עצם הטרדה, כי אז גם אם אולי הטרוד במצווה. הפטור זה כי זה גוף שהוא טרוד במצווה, מה זה אומר? שיכול להיות דברים שימנעו אותו מלעשות המצווה כדבעי. והתורה רוצה לאפשר לו רוחב הדעת שהוא יוכל להיות מרוכז במצווה שהוא צריך לקיים. ולכן מה שיוצא לנו, שמהפסוק בשבתך בביתך לומדים שעוסק במצווה פטור, ומהפסוק בלכתך בדרך למדים שמי שטרוד בעסק המצווה גם הוא פטור. אבל כמו ששאלנו מקודם, הרי אמרנו שכבר לומדים את זה מהמילים בשבתך ומאמינים בלכתך, אז המילה בדרך עדיין מיותרת. שואלת הגמרא, ובית שמיים, ויש כאלה שלא דורסים את השורה הזאת, אבל לפי איך שמשמע מרש"י ומהגיליון פה על הדף, אז הכוונה היא באמת לשאלה שהראו פה מקודם, שחזרנו עליה עכשיו. שואלת הגמרא, ובית שמיים, למה עדיין צריך את המילה בדרך, מילה מיותרת? ההוא מבא אליי, פרט לשלוחי מצווה, כבר לא עוסק במצווה, כבר לא טרוד בעשיית המצווה, גדר שלישי. מי שהולך על מנת לקיים מצווה במקום אחר, למרות שהוא רק בדרך, ולא בהכרח שהמצווה מעסיקה אותו כרגע, אבל היות והוא הולך במיוחד למצווה, גם הוא פטור מעשיית המצווה. זה יוצא לנו פה שלושה רמות. מי שעוסק במצווה, מי שטרוד בעשיית המצווה, ומי שהולך בדרך לקיים מצווה. אז מה לנו בית שמאי לבית הלל? נסכם את כל הקטע הזה. אומרים בית שמאי לבית הלל, מי בשוכבך ומך למדים, שחובת קריאת שמע של ערב זה בצורת שכיבה דווקא. חובת קריאת שמע של שחרית זה בעמידה דווקא. היי, למה כתוב בלכתך בדרך? זה לא שמותר לקרוא קריאת שמע בדרך. זה למעט מי שטרוד בעשיית המצווה, ומי ששליח לדבר מצווה. נשאלת השאלה לנו, בית הלל הרי מי בלכתך בדרך למדו. שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל תנועה או בכל מצב שאדם נמצא, ולכן הם אמרו שבשוכבך וקומך משמע רק על הזמני, ולא על צורת הקריאה. אז אם בלכתך בדרך בא ללמד אותנו שאפשר לקרוא קריאת שמע בכל צורה, מאיפה הם ילמדו את כל הלימודים פה? על העוסק במצווה, על הטרוד בעסק המצווה, על ההולך לדבר מצווה, שכל אלה פטורים מקריאת שמע. עונה הגמרא, ובית הלל אמרי, ממילא שמע מינה דה אפילו בדרך, מה מכך? הרי מה הלימוד מלמד אותנו? שבדרך שלך אתה חייב בקריאת שמע. מה הפשט בדרך שלך? בלכתך בדרך, בלכת שלך, שאתה הולך בדרך שלך, אז אתה חייב בקריאת שמע. אז אומרים בית הלל, מזה עצמו אתה לומד, שבשעת ההליכה בדרך הוא יכול לקרוא את קריאת שמע. זה לא רק שאז הוא חייב, הוא צריך לעמוד בקריאת שמע של שחרית או לשכב, בקריאת שמע של ערבית כמו שעשה רבי טרפון. בלכתך בדרך, שלומדים שדווקא בדרך שלך אתה חייב, מזה הגופה גם לומדים את צורת החיוב. עד לכאן ביאור מחלוקת, המחלוקת מהפסוקים של בית שמאי ובית הלל. האם חובת קריאת שמע זה בצורת שכיבה ועמידה או בכל דרך? תנו רבנן, בית הלל אומרים, עומדים וקוראים, יושבים וקוראים, ומתים וקוראים, הולכים בדרך וקוראים, עושים במלאכתן אפילו ותוך כדי קוראים. הגמרא בעוד שלוש דפים תבאר שזה לא הולך על פרשה ראשונה, כי פרשה ראשונה אסור לעשות שום דבר תוך כדי קריאה, עד אמצע פרשה ראשונה. נלמד את זה בהמשך. אבל על כל פנים, גם בפרשה ראשונה אפשר לקרוא את הקריאת שמע בכל הצורות, עמידה, שכיבה, ישיבה, זה הרי השיטה של בית הלל. מספר את הברייתא, ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה, שהיו מסובין במקום אחד, ישבו ביחד באיזשהו מקום, והיה רבי ישמעאל מוטה, ורבי אלעזר בן עזריה זקוף. רבי ישמעאל שכב מוטה על הצד. ורבי אלעזר בן עזריה עמד, כיוון שהגיע הזמן קריאה, איתה רבי אלעזר, אז רבי אלעזר נשכב מוטה על מנת לקרוא קריאת שמע באופן שבשוכבך, כמו שאומרים בית שמאי, כאשר הוא מטה ושוכב, ופתאום רבי ישמעאל, שעד עכשיו היה מוטה, זקף רבי ישמעאל, נעמד, התיישב, נעמד. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אמשל לך משל, למה הדבר דומה? משל לאחד שאומרים לו, זקנך מגודל, ושופכים אותו שיש לו זקן, שיער גדול ונאה. אמר להם, יהיה, הזקן הזה שאתם עכשיו משפחים, יהיה כנגד המשחיתים. אני מיד אקח מספריים, ויוריד את כל השיער הארוך והיפה שיש לי. מה הוא רצה למשול לו במשל הזה? הוא אמר לו כזה דבר, אתה היית במצב טוב לקראת קריאת שמע, שכחת מוטה. אני באתי לעשות המצב הטוב שאתה עושה, ובא לשכב מוטה, ואופה, אתה מה? אחרי שכאילו שאני בא לשכב מוטה, שאני מסמל לך שהמצב שאתה עושה הוא מצב מצוין, שלכן אני רוצה לחכות אותך, לשכב מוטה וכך לקרוא קריאת שמע, אז פתאום אתה נעמד, כמו אותו אחד שמשפחים אותו על זקנו הארוך, ואז לפתע הוא גוזר את זה. למה אתה נעמד? משל לאחד שאומר לו זקנך מגודל, אמר להם יהיה כנגד המשחיתים. אף כך אתה, כל זמן שאני זקוף, אתה מוטה. עכשיו כשאני איתתי, כי אני חושב שזו הצורה הנכונה לקרוא קריאת שמע, אתה זקפת? אז הוא ענה לו, ענה לו רבי ישמעאל בחזרה, בוודאי שאני זקפתי. אני עשיתי כדברי בית הלל. ואתה עשית כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים שלא צריך לקרוא קריאת שמע של ערבית בשכיבה. לכן איתתי את עצמי, לכן העמדתי. ואתה שנשקפת רק בשביל לקרוא קריאת שמע בצורה הזו, נהגת כשיטת בית שמאי, שהיא לא הדעה הנכונה להלכה. ולא עוד, אלא שם יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. יש פה שתי בעיות במה שעשית. ראשית כל עצם המעשה, לא נהגת נכון. מה אתה צריך להטעות? כאשר על פי דין לא צריך לקרוא קריאת שמע. ובפרט שהתלמידים עלולים להסתכל בך, ועל ידי כך להורות הלכה שלא קדים. שואלת הגמרא, כשהוא נוזף בו, למה הוא צריך לומר לו את שתי הסיבות? מה לא מספיק בטעם הראשון? שאומר לו, אתה נוהג שלא קדים. מהי ולא עוד? למה הוא צריך גם לעורר אותו על העניין הזה? ששמע התלמידים ילמדו מזה? מסבירה הגמרא, וכי תימא בית הלל נמי תלומתי. אמי מילי דמטה ואתה מעיקר. אבל הכה כיוון דעת אשתא. אבי ובאשתא מוטה, אמרי שמע מינה כבית שמאי סבירה לו, שהם העירו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. הרי בית הלל לא אומרים שאסור לקרוא קריאת שמע בצורה שהאדם מוטה. אז במילא הוא רצה לומר לו כזה דבר. ראשית כל זה שאתה איתת עכשיו זה לא טוב. אז הוא יענה לו בחזרה רבי אלעזר, למה זה לא טוב? מה הפסדתי? מה הפסדתי? הרי גם בית הלל מודים שאפשר לקרוא קריאת שמע בשכיבה. הם אומרים שלא חייבים, אבל הם אומרים שאפשר. אז הוא אומר לו, לא, אבל ברגע שאתה מטה את עצמך במיוחד על מנת לקרוא קריאת שמע, אז התלמידים ייתו ויחשבו שיש חובה לקרוא קריאת שמע דווקא בצורה של שכיבה, שזה נגד ההלכה. ואז מה הבעיה? במקרים שלא יוכלו לשכב, או במקרים שבבוקר לא יוכלו לעמוד, יחשבו שהם פטורים מקריאת שמע, דבר שהוא היפך הדין. ולכן הוא אמר לו שבשכיבה שאתה שכבת יש פה שתי בעיות. ראשית כל זה מעשה מיותר, ולא רק שזה מעשה מיותר, זה גם מעשה מזיק שיקבעו הלכה שחייבים לקרוא קריאת שמע בצורה הזו, ומי שלא יכול לשכב ולעמוד פטור מקריאת שמע. תנא רבי חזקאל, עשה כדברי בית שמאי, עשה. מי שנהג כדברי בית שמאי, קיים, בוודאי שקיים. הרי גם בית הלל אומרים שאפשר לשכב ולעמוד, הם רק אומרים שלא חייבים, שאין בזה שום עניין. עשה כדברי בית הלל, בוודאי שעשה. ככה הלכה. רבי יוסף אמר, הוא חולק ואומר כזה דבר, עשה כדברי בית שמאי, לא עשה ולא כלום. מי שמטה את עצמו לשכב בכוונה על מנת לקרוא קריאת שמע כמו בית שמאי, או מי שנעמד בבוקר על מנת לקרוא קריאת שמע כבית שמאי, לא יצא ידי חובת מצוות קריאת שמע. למה? מה פתאום? מה פתאום לבוא ולומר שמי שעשה כמו בית שמאי לא יצא ידי חובת מצווה מהתורה? זה הרי חידוש עצום. מהתורה הרי ברור שאפשר לשכב ולעמוד בשעה שקוראים קריאת שמע. בית הלל לא מתווכחים עם זה, ראינו איזה הרגע בברייתא. באים חכמים, כך כותבים הראשונים, ואומרים, בן אדם שישכב במיוחד או יעמוד במיוחד לקריאת שמע, אנחנו עוקרים את המצווה שהוא קיים. אנחנו מחשיבים לו וגוזרים עליו שזה לא יחשב עליו שהוא קיים מצווה מן התורה. מה הראיה לומר כזה חידוש גדול? דתנא, יש מחלוקת בדיני סוכה, מה קורה למי שיש לו סוכה מאוד קטנה, שרק הוא מצליח לשבת בסוכה, אבל השולחן שעליו המאכלים נמצאים כבר אין בו בסוכה. אז הוא עשה ככה, הוא שם את השולחן מחוץ לסוכה, ובסוכה הקטנה הוא מושיב אותו ואת הכיסא שלו, והוא לוקח את המאכלים מהשולחן שנמצא מחוץ לסוכה. אז יש פה שאלה, האם כזו סוכה קטנה בכלל כשרה להיות סוכה, או שהיא לא כשרה? מי שהיה ראשו מרובו בסוכה, ושולחנו, השולחן שעליו המאכלים, זה היה בתוך הבית. אז בית שמאי פוסלים כזו סוכה, ובית הלל מכשירים. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, נעשה שאנחנו זקני בית שמאי. וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, מצרו שהיה ראשו מרובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית, ולא אמרו לו כלום. אז הנה. מכאן ראייה שמה, שזו סוכה קשרה, אחרת הם היו מעירים לו שהוא לא מקיים מצוות סוכה. אמר להם, משם ראייה? אמרו להם, ענו להם בית שמאי, משם ראייה, בדיוק הפוך. אף הם אמרו לו, אם כן היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. עכשיו נשאלת השאלה, בתורה לא כתוב שהסוכה צריכה להיות גדולה. אז למה לשיטת בית שמאי, מי שעשה כשיטת בית הלל, לא קיים מצוות סוכה מימיו? אלא מכאן ראייה, שכאשר חכמים מחייבים לעשות בצורה מסוימת ועוברים על דברי חכמים, בתנאים מסוימים גם לא מקיימים מצווה מן התורה. ולכן לשיטת בית שמאי, שחכמים פסלו כזו סוכה, שהשולחן לא נמצא בתוכה, אז הם אמרו לו שהוא לא קיים מצוות סוכה מהתורה, למרות שבתורה לא כתוב שהשולחן צריך להיות בתוך הסוכה. אותו דבר לענייננו, רק פה זה כמובן הפוך בדעות. היות ולפי בית הלל לא חייבים לעמוד ולשכב בשעה שקוראים קריאת שמע, אז מי שעובר על תקנת חכמים, כך כותבים פה כל הראשונים, שזו הכוונה בגמרא, מי שעובר על תקנת חכמים, על ההלכה שהיא כמו בית הלל, ונשכב בדווקא לפני קריאת שמע, או נעמד בדווקא, חכמים עוקרים לו את קיום המצווה מן התורה. למה כל כך החמירו בזה? הרי לא כל פעם שבן אדם עובר על תקנת חכמים, כל כך החמירו. תכף נראה, ממשיכה הגמרא, שהחמירו עוד יותר. לא רק שהוא לא מקיים את המצווה, אלא רב נחמן בר יצחק אמר, עשה כדברי בית שמאי, לא רק שיקרו לו את המצווה, גם חייב מיתה. ועל זה הוא מביא את הסיפור במשנה. דתנן אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך, והתאתי לקרוא כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. מה אמרו לו? אמרו לו, כדאי היית לחוג בהצלחה שעברת על דברי בית הלל. מה פתאום? עוקרים לבן אדם מכ... עכשיו, מילא זה היה שבית שמאי ובית הלל חולקים, מהו צורת קיום המצווה מהתורה? אז מובן, אם הלכה כבית הלל, מי שעושה כבית שמאי לא יוצא ידי חובה. אבל הרי בית הלל לא אומרים שכשאתה שוכב אתה לא יכול לקרוא. הם רק אומרים שאתה לא צריך לשכב. הם לא אומרים שכשאתה עומד אתה לא יכול לקרוא. אז מה הבעיה אם הוא רצה להחמיר גם כבית שמאי? עוקרים לו את המצווה, הוא מתחייב מיתה. מסבירים הראשונים שהבעיה נעוצה במה שהזכרנו מקודם. ברגע שאנשים יחמירו וישכבו ויעמדו על מנת לקרוא קריאת שמיים, יטו את התלמידים ואת הסביבה, שחיוב קריאת שמע בשוכרך ובקומך זה כפשוטו, כשיטת בית שמאי, בעמידה ובשכיבה, ועל ידי זה יבואו לידי טעות הלכתית חמורה, שבמקרה שאנשים לא יוכלו לשכב או לעמד, הם לא יקראו קריאת שמע. לכן, לצד החומרה הזו, חכמים כל כך החמירו לעקור את מי שנוהג בזה כבית שמאי, שהוא לא יקיים את המצווה ושהוא יתחייב במיתה חלילה. עד... שאלה מצוינת. דיון בראשונים, ובדיוק על הנקודה הזאת. יש פה גם סתירה מסוימת בתוך המשנה, שתחילת הברייתא שסוף הברייתא אמרו לו, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. מדברים על הבן אדם, לא על הסוכה. זה דיון שלם, אבל המשנה פה הובאה בדרך אגב, ולכן לא יהיה נכון להיכנס. שאלה נכונה. עד לפה עסקנו במחלוקת בית שמאי ובית הלל, איך צריך לקרוא את הקריאת שמע, וגם דרך אגב, במחלוקת על הפסוקים, למדנו את הדין של העוסק במצווה, הטרוד במצווה, ושליח לדבר מצווה, שכל אלה פטורים מקריאת שמע. עוברים למשנה הבאה, מתניתים. בשחר, בקריאת שמע של שחרי, מברך שתיים לפניה, שתי ברכות לפני קריאת שמע, ואחת לאחריה. הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע, ברכת יוצר אור ובורא חושך עד יוצר המאורות, הברכה השנייה זה ברכת אהבת עולם. מה זה האחת לאחריה, בשחר אחת לאחריה? מי אמת ויציב עד גל ישראל? הכל זה ברכה אחת. ובערב, בקריאת שמע של ערבית, מברך שתיים לפניה, מעריב ערבים ואהבת עולם, ושתיים לאחריה, אמת ואמונה עד גל ישראל, והשכיבים. אחת ארוכה ואחת קצרה. בשתי הברכות שהם ברכים אחרי קריאת שמע של ערבית, אומר רש"י, ברכה אחת, ברכת אמת ואמונה היא ברכה ארוכה, לי, כן? סידורים, עמוד וחצי בערך, ואחת קצרה, ברכת השכיבנו, שהיא ברכה יותר קצרה. התוספות חולקים על רש"י, בפשט של הקטע הזה אחת ארוכה אחת. התוספות אומרים שברכה קצרה זה כמו ברכת הפירות, ברכת הנהנים, ברכת המצוות, אשר קידשנו על דברי תורה, אשר קידשנו להניח תפילין. אבל השכיבנו זה נוסח של כמה וכמה שורות, יש לה פתיחה, יש לה אמצע, יש לה חתימה. אז איך אפשר לקרוא לה שהיא ברכה קצרה? אז המאירי מסביר שבאופן יחסי, זאת אומרת, לא מתכוונים פה לברכות הקצרות הרגילות, אלא באופן יחסי לברכת אמת ואמונה, שהיא ארוכה מאוד, אז ברכת השכיבנו אפשר לקרוא לה ברכה קצרה. מקום שאמרו להאריך, פה זה כלל בכלל על כל הברכות, מקום שאמרו להאריך ברכה מסוימת שחייבו להאריך, כמו ברכות קריאת שמע, אינו רשאי לקצר? ברכות שאמרו לקצר כמו השכיבנו שהיא קצרה יותר, אינו רשאי להאריך? על דרך זה, ברכות שחכמים אמרו לחתום, לעשות חתימה בסיום הברכה, אחרי שאומרים את כל הנוסח של הברכה, לומר ברכת השם ולחתום את הברכה, אינו רשאי שלא לחתום. ולאידך, ברכות שאמרו שלא לחתום, אז בברכות כאלה, אינו רשאי לחתום. כל הברכות צריך לקיים אותן ולקרוא אותן, בדיוק במטבע שחכמים תקנו. שואלת הגמרא, מה הם מברך? מה מברכים לפני קריאת שמע ושחרי? מה הם ברכות קריאת שמע? אמר רב יעקב, אמר רב שעיה, אגב, רק עוד נקודה אחת שרש"י מביא פה, יוצא שכמה ברכות מברכים מסביב לקריאת שמע, בבוקר שתיים לפני אחת אחרי, בערב שתיים לפני ושתיים אחרי, זה שבע ברכות. אומר רש"י שבירושלמי סמכו את זה על הפסוק, שבע ביום היללתיך. ששבע ברכות האדם מהלל את הקדוש ברוך הוא במשך כל יום מסביב לקריאת שמע. שואלת הגמרא, מה היא מברך? מה פירוט אותן ברכות? אמר רבי יעקב, אמר רבי יושעיה, יוצר אור ובורא חושך. זו הברכה הראשונה. שואלת הגמרא, הלשון הזה, יוצר אור ובורא חושך, זה לשון שנאמר בנביא ישעיה. משם חכמים השילו את הלשון הזה לברכה הראשונה של קריאת שמע. שואלת הגמרא, אבל למה יוצר אור ובורא נוגה? למה לומר לשון של חושך? שהיא לשון פחות נעימה, פחות טובה. וכמו שהראשונים פה מביאים, שכל הזמן שהנביאים רוצים לתאר את הגלות והכל, החושך יחסי הארץ, חושך זה לשון שמתארים איתו עניינים שליליים. למה בתפילה מעתיקים את הפסוק לשונו? ולא אומרים, יוצר אור, הוא בורא נוגה, שנוגה זה אור חלש, אור מומר. עונה הגמרא, כדכתיב כאמרינן, לא, חכמים מעדיפים להיצמד ללשון הפסוק. ובפסוק כתוב, יוצר אור, הוא בורא חושך. שואלת הגמרא, בסיום אותו פסוק, מה נאמר? בהמשך אותו פסוק, עושה שלום ובורא, מה אנחנו אומרים? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אז אתה רואה שלא רוצים לומר את המילה רע, סליחה, ולכן לא נצמדים ללשון הפסוק, עושה רע, אלא שינוי הזה לא עושה את הכל. אז למה בחושך נצמדים עדיין ללשון חושך, ולא משנים את זה ליוצר אור ובורא נוגה? עונה הגמרא, זו השאלה של הגמרא, אלא מה אתה עושה שלום ברע, מי כאמרינא כדכתיב, אנחנו לא אומרים את זה, אל הכתיב רע, אמנם בפסוק, באותו פסוק בישעיה, כתוב את המילה רע, וקרין לנקות. למה? כי זה לישנא מאיה, שואלת הגמרא, אכן נמי לימא נאוגן שזה לישנא מאיה, אז לא זו הסיבה. אז מה כן הסיבה שאנחנו אומרים, יוצר הוא בורא חושר, ולא משנים את זה לנוגה, אלא אמרה רבה כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. רצו שבברכה של היום יזכירו את הלילה, לכן אומרים יוצר אור ובורא חושך, נוגה זה לא ממש לילה, לכן רצו להזכיר את הלילה דווקא, ולעידך בברכת הערב הזכירו את היום, כמו שהגמרא מיד תסביר. בישלמה מידת לילה ביום, כמו שאמרנו, כדאמרינה, יוצר אור ובורא חושך. אבל אל המידת יום בלילה, איך המשכחת לה? איפה אנחנו מוצאים שמזכירים בלילה את היום? אמר רביי, גולל אור מפני חושך, וחושך מפני יום. כתוב פרשת בראשית, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. אז אור וחושך זה יום ולילה. אז יוצא שגם בשחרית אנחנו מזכירים את הלילה, וגם בערבית אנחנו מזכירים את הבוקר. מה כל כך חשוב להזכיר מידת יום בלילה? ומידת לילה ביום. אז על פי פשט זה, כשמברכים את הקדוש ברוך הוא, בברכה הראשונה היא ממוקדת במאורות, גם ברכת יוצר אור עד יוצר המאורות, וגם ברכת המעריב ערבי מדברת על המזלות. ולכן רוצים להזכיר את שתי עניינים, גם את אור היום, שזה אור השמש, וגם את האור שיש בלילה, שזה אור הירח. אבל הראשונים מביאים שהיו מינים, שהיו אומרים שיש חלילה אלוקה אחד ליום, ואלוקה אחד שבראת הלילה, שתי רשויות בעולם. אלוקה שמנהיג את היום ואלוקה שמנהיג את הלילה. ולכן כשמדברים על האלוקה של היום, חכמים תקנו להזכיר את המאור של הלילה, וכשמדברים על האלוקה של הלילה תקנו להזכיר את המאור של היום, להוציא מידת אותם טועים. אז זו הברכה הראשונה. מה הברכה השנייה שברכים בשחרית? ואידך מאי, אמר רב יהודה אמר שמואל, אהבה רבה, ברכת אהבה רבה. וכן נורי לי רבי אלעזר לרבי בדת, ברי, אהבה רבה. מה שאנחנו אומרים אהבת עולם, אז הם קראו לזה אהבה רבה. הם גרסו בברי אהבה רבה. תן ינה מיחה, כך גם גרסו בברייתא, אין אומרים אהבת עולם, אלא אהבה רבה. זה הנוסח הנכון יותר. ורבנן אמרי, שנכון יותר לומר דווקא אהבת עולם. וכן הוא אומר, ואהבת עולם מאבטיח על כן משחתי חסד. אז מה הפסוק הזה משמע שהלשון הטובה יותר זה אהבת עולם. יש פה מחלוקת, להלכה פסקו הגאונים וכך נוהג כמעט כל העולם, שבשחרית אומרים, אם תפתחו סידורים לא שלנו, תראו, שבשחרית אומרים אהבה רבה אהבתם השם אלוקינו, ממשיכים כל הנוסח, ובערבית אומרים אהבת עולם, על מנת לצאת ידי שתי הנוסחאות. וכך אדמור זה כן גם פוסק בשולחן ערוך, בשחרית לומר אהבה רבה ובערבית אהבת עולם. זה שאצלנו, גם בשחרית אומרים אהבת עולם, זה על פי קבלה, כך כתוב בפרי עץ חיים. אבל על פי ניגלה, כמו שכל העולם מרק, אז עושים כמו שתי הדעות בשחרית, ככה בערבית ככה. יש גרסה מעריף, נכון, אבל בפוסקים... עריף והרמב״ם הם פוסקים אחרת מכל הראשונים, אבל... נכון, יש כאלה. אבל רוב, אבל הסיבה שאנחנו בעצם היינו אמורים לנהוג פה כל העולם, והסיבה שבשחרית אנחנו משנים, זה בגלל, רק בגלל קבלה. ככה מבואר במפרשי הסיפור של אדמו"ר זקן. ממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, השכים לשנות בן אדם שהשכים בבוקר, על מנת ללמוד תורה, הוא עדיין לא בירך ברכת התורה, האם הוא מחויב לברך או שעדיין לא? עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך. מי שקרא, מרגע שהוא כבר קרא קריאת שמע, אינו צריך לברך, שכבר נפטר באהבה רבה. מסביר רש"י, מה הקשר בברכת אהבה רבה, שאצלנו זה ברכת אהבת עולם לברכת התורה? כי אנחנו כל הברכה הזו ממוקדים, אבינו אבא רחמן, תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. ברכה, האר עינינו בתורתך. ברכה שממוקדת בלימוד התורה. ולכן, מי שבירך ברכת אהבת עולם, והוא לא הספיק עדיין לברך ברכת התורה, פטור מברכת התורה. יצא ידי חובת ברכת התורה. כי בברכה הזו מדברים הרבה על לימוד התורה. תוספות פה מביאים. שמתי הוא יצא ידי חובה ברכת התורה, אדמור הזקן מביא את הדעה הזו גם, בסימן ממזן בשולחן ערוך, דווקא אם מיד אחרי שהוא קרא ברכת קריאת שמע, התפלל קריאת שמע ב-18, אחרי זה הוא מיד הלך ללמוד, כי צריך שתיחו בין, בין הברכה שמברכים על התורה לבין הלימוד, כך אומר הירושלמי. אבל אם הוא סתם קרא ברכת קריאת שמע, אחרי זה קרא את פסוקי קריאת שמע, שאומנם הם פסוקים מהתורה, אבל מה המטרה שלו? לא לימוד תורה, אלא לקיים את מצוות קריאת שמע. התפלל 18, והוא לא הקפיד ללמוד מיד אחרי זה, הוא לא יצא ידי חובת ברכת התורה. ומזה אומרים התוספות, שחלק מבעלי התוספות רצו להשיג, שגם בנוגע לברכת התורה שאנחנו מברכים כל בוקר, אחד שמברך ברכת התורה, ולא לומד מיד אחרי זה משהו, הוא עושה הפסק בין הברכה למצווה. כמו אחד שיברך על תפילין ויעשה הפסק. הוא לא יצא ידי חובה. צריך לברך פעם נוספת. מיד אחרי הברכה חייבים ללמוד משהו. ולכן אצלנו באמת בנוסח תקנו מיד אחרי זה, ללמוד גם פסוקים מהתורה, שזה ברכת כהנים, וגם את המשנה של אילו דברים. אבל אומר התוספות, ראשית כל הירושלמי הזה לא כתוב בבבלי. אצלנו לא כתוב התנאי הזה שמיד אחרי שאומר את הברכת קריאת שמע, הוא צריך ללמוד. זה דבר ראשון. חוץ מזה אומר התוספות, יש לחלק בין ברכת קריאת שמע, למרות שאפשר לצאת בידי ברכת התורה, לברכת התורה הרגילה שלנו. למה? כי ברכת קריאת שמע בעיקרה למה היא מיועדת? לקריאת שמע. ולכן אם האדם לא הולך ולומד מיד אחרי 18, אז לא ניכר שהברכה הזו היא על התורה. אבל ברכת התורה שאנחנו מברכים כל בוקר, אשר קידשן על דברי תורה, הערב נא ואשר בחר בנו, כל אותן ברכות, הן ברכות שהן הולכות רק על מצוות לימוד התורה. לכן, גם אם האדם לא לומד מיד, אז זה לא מונע ולא מעכב את קיום הברכה. כך התוספות מסיק. ואז מגיע התוספות לשואל, אבל למה? אם בכל ברכות המצוות אנחנו יודעים שאם האדם עושה הפסק בין הברכה למצווה, הוא לא יוצא ידי חובה. אחד שמברך על סוכה ולא נכנס מיד לסוכה, אומר תייסבס, יצטרך לברך שוב. אז למה אחד שיברך לא את ברכת קריאת שמע, אלא את ברכת התורה הרגילה, גם אם הוא לא ילמד מיד אחרי, הוא יצא ידי חובה ברכת התורה? אומר תייסבס, יש הבדל גדול. בסוכה אין חיוב על האדם להיות בסוכה באותו רגע. אז ברגע שהוא מברך על מצוות סוכה ולא נכנס מיד לסוכה, יש נתק בין הברכה למצווה. בתפילין אין חיוב על האדם שכל היום יהיו עליו תפילין. אז אם הוא בשמונה בבוקר מברך אשר קידשן מהמצווה תפילין ולא מניח מיד תפילין, אז בין הברכה למצווה יש נתק. אבל בלימוד התורה והגית ביומם ולילה, אנחנו מחויבים רגע ורגע בלימוד התורה. ולכן גם אם האדם היה טרוד בהשגה, או שהוא היה צריך לצאת, או כל דבר שגרם לו מיד אחרי ברכת התורה לא ללמוד, הוא עדיין יוצא, עדיין הברכה קשורה ללימוד התורה. כי כל רגע ורגע, גם אם הוא לא לומד, הוא קשור ללימוד התורה, כי חל עליו החיוב ללמוד ברגע הזה. ולכן התוספות פוסקים להלכה, אדמו"ר הזקן גם מביא את זה להלכה כך, כותב להחמיר, מביא את זה כך להלכה, שבעצם מי שמברך ברכת התורה, גם אם הוא לא מתחיל ללמוד מיד, יוצא ידי חובה. ובברכה, קריאת שמע, שם יש מקום לומר שזה שונה כמו שהזכר, כי זה לא ברכה שמיועדת דווקא ללמוד התורה. נכון, הוא שואל, הרי בברכות קריאת שמע, מיד הוא קורא קריאת שמע, זה כבר מקיים את מצוות לימוד התורה. זה מה שהזכרנו מקודם, שאדם לא מכוון בקריאת שמע למצוות לימוד תורה. הוא מכוון למצוות קריאת שמע. ברכת כהנים שאנחנו קוראים כל בוקר את הפסוקים האלה אחרי ברכת התורה, אנחנו יודעים שאנחנו קוראים את זה לקריאת למצוות לימוד תורה, אחרת למה אנחנו קוראים את זה שם. אבל קריאת שמע זו לא המטרה שלנו. הוא מכוון לעשות איזה מצווה אחרת, לא של לימוד תורה, אלא של קריאת שמע. ולכן אחרי 18 הוא צריך מיד לברך. עכשיו, על איזה לימוד עד לפה אנחנו התעסקנו? איך צריך לברך, באיזו סמיכות, וגם שיוצאים ידי חובה בברכות קריאת שמע. על איזה לימוד אבל צריך לברך? דווקא שלומדים חומש, שזה קיבלנו מילה מילה מהקדוש ברוך הוא. הרי בחומש כל אות קדושה, כל אות זה אות שהקדוש ברוך הוא אמר. כשאנחנו לומדים תורה שבעל פה, אז אמנם התוכן הוא לגמרי תורה, וכל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה מסיני, אבל המילים של הגמרא הן לא קדושות כמו המילים של חומש. ובטח המילים שאנחנו אומרים כשאנחנו לומדים הן לא קדושות כמו המילים של חומש. אז על איזה לימוד נאמר שחייבים לברך ברכת התורה? הנה כמה דעות בזה. אמר אבונה, למקרא, אחד שקורא פסוקים מהחומש, צריך לברך. למדרש, מדרש פה לא הכוונה למדרשי האגדה, אלא רש"י מסביר, הדרשות שדורשים את הלימודים, את המצוות מהפסוקים, אין צריך לברך, כמו התוספתא, ברייתא, ספרי, נכון מאוד, כל מה שדורשים מהפסוקים. אז לזה לא צריך לברך, כי זה לא ממש מילה מילה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. קיבלנו שם רק את התוכן, זו דעה ראשונה. רבי אלעזר אמר, לא, גם למקרא וגם למדרש צריך לברך, כי מדרש מלמד אותנו את ההלכות מתוך הפסוקים, אז זה עדיין מחובר לפסוקים. למה כבר לא חייבים בברכת? למשנה צריך לברך. כי משנה מזכירים רק את ההלכות בלי הפסוקים.
מה הכוונה? זה ברכת התורה או למי שאומר אהבת
תורה? ברכת התורה. לא חייבים אפילו ברכת התורה. אחד קם בבוקר יכול לפי הדעה הזו לשבת ללמוד כמה משנות שהוא רוצה, רק שלא יזכיר פסוקים, בלי ברכת התורה. ורבי יוחנן אמר, אף למשנה נמי צריך לברך, כי מה המשנה עושה? אומרת את כל הדינים שכתובים בתורה. למה לא צריך לברך? אבל את תלמוד אין צריך לברך. כי תלמוד זה רק התפלפלות בדינים, זה לא אמירת הדינים עצמה. ורבא אמר, דעה האחרונה, אף לתלמוד צריך לברך. גם לגמרא שהיא פלפול ולמה ומאיפה ואיך ומתי, גם לזה צריך לברך. וההלכה נפסקה כמו דעת רובה, שכל מי שלומד כל חלק בתורה, גם אם זה גמרא, וכתוב שגם אם הוא לומד את הפוסקים ואת כל האחרונים שהתקבלו בתפוצות ישראל, כל זה ממש חלק מהתורה, והוא צריך לברך ברכות, ברכת התורה, או לצאת ידי חובה באהבת עולם בדיעבד. וכך סימן מ"ז, ובהלכות תלמוד תורה, כמו זה כן פוסק כמובן, כל הפוסקים, אין בזה מחלוקת, שצריך לברך על כל חלק וחלק בתורה. הרבי בהרבה שיחות מדבר על זה, שאפילו אחד שקם בבוקר ולומד אבא אמינא בגמרא, אפילו מסקנה, או לומד למשל את דעת בית שמאי פה, שלא התקבלה להלכה, גם הוא צריך לברך ברכת התורה. כי כל חלק וכל פסיק, אדמור הזקן סימן מ"ז, אני מאוד מעריך בזה, שהוא כותב את הדין הזה, שעל כל פרט ופרט צריך לברך ברכת התורה, כי הכל התקבל ממש מסיני והכל ממש מהקדוש ברוך הוא, ולכן על הכל יש חובה לברך ברכת התורה. ורובה מוכיח את הדין שלו, שגם מי שלומד תלמוד צריך לברך ברכת התורה. ואמר רבי אברה שיזים לצגים כמה פעמים, אבא קיים נעמדתי כמדרה ותנו יהיה ללמד ממנו פרקים בספרה דברה. אבא מקדים, הוא היה מקדים, וכאן נאמן מה שידי נטל ידיו, וכמה שידי נטל ידיו, הוא בא ריחומת אלה פרקים, בירך ברכת התורה, ורק אז לימד אותנו את הפרק. שואלים המפרשים, מה רב היה ללמד אותם? ספרה? ספרה זה הרי מדרש. אז אומרים המפרשים האחרונים, שמסתבר שכשהוא למד איתם, היו הרבה ימים שהם התעסקו רק בפלפול. וגם אז רב היה מקפיא לברך ברכות התורה לפני, אז מכאן ראיה לרבה שגם על גמרא חייבים לברך ברכת התורה. מהי אותה ברכת התורה שלכתחילה צריך לברך? מה היא מברך? אמר רבי יהודה אמר שמואל, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. אנחנו כידוע מרגים לגרוס על דברי תורה, וכמו שרב עקיבא איגר פה על הדף בגיליון הש"ס מביא, שהריב גרס בגמרא על דברי תורה. רבי יוחנן מסיים באחי, רבי יוחנן המשיך הלאה, את הנוסח הבא שאנחנו מכירים, ערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, בפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ועוסקי תורתך. כנראה שהנוסח פה עוסקי, גם על זה רב עקיבא איגר פה מציין, שבריף הגרסה זה בלומדי, כמו שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. אז יש לנו אשר קידשנו, הערבנה, נחלקו פה הראשונים, רש"י וטויסס והרמב״ם, האם זו ברכה אחת ארוכה, שנפתחת בברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו, על דברי תורה, ממשיכה הערב מסתיימת, ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל, או של שתי ברכות שונות, אשר קידשנו, זה כמו כל ברכת המצוות, אשר קידשנו להניח תפילין, אשר קידשנו לקרוא את הלב, כמו כל שאר ברכות המצוות. הערב זה כבר ברכה שנייה, שלא נפתחת בברוך מכמה וכמה סיבות. מחלוקת ראשונים, האם זו ברכה אחת או שתיים. ואחרי זה, לכל הדיון, ברכה נוספת, כמו שאנחנו עושים כל בוקר, ורב אמנון אמר, אשר בחר בנו מכל העמים, הוא אומר שהברכה צריכה להיות זאת. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. אמר רב אמנון, זוהי הברכה האחרונה, המעולה שבברכות. מסביר רש"י, למה הברכה אשר בחר יותר מעולה מהברכה או הברכות הקודמות שהזכרנו? כי פה בברכה הזו יש את השבח של הקדוש ברוך הוא, יש את השבח של התורה, ויש את השבח של עם ישראל, הודעה לקדוש ברוך הוא והשבח של ישראל הראיתם בקודשא בריך הוא, כל שלושת הדברים קיימים בברכה הזו. אילכך מסיקה הגמרא לאמרינו לכולו, שיגידו את כל שתי או שלושת הברכות כמו שאנחנו נוהגים ועושים כל בוקר.
שאלה טובה, אני חושב טובה.
זה לברור אותה בהמשך. לכאורה, מה זה הילכה?
יש במה יסירה, שכל אחד
בירך,
אז זה מה, אנחנו
נוהגים
כמו כל
המשטרה. הנה, זה אומר שהילכה הולך בעקבות שלושת המעשי רע שהיו לפני כן. יכול להיות, צריך לבדוק איזה מצרד שם. אז מה יוצא לנו? שברכת התורה, חכמים תקנו לקרוא כל בוקר, או שתי ברכות עם הערבנה. זה המשך. אגב, הראשונים אומרים שבזה תלוי המחלוקת. האם ברכת הערבנה נפתחת בבב או בלי בב? הערבנה, משמע זה המשך למקודם. הערבנה, משמע זו ברכה לעצמה. אדמור הזקן מביא את שתי הדעות, האם זו שתי ברכות או ברכה אחת, וכותב שגם לפי הדעה שזו ברכה בפני עצמה, נכון לפתוח אותה בבב, כי סוף סוף זה המשך על אותו עניין שעסקנו במקודם. למה שתי ברכות? למה שלושה ברכות? אז קודם כל, כי כל ברכה ממוקדת במשהו אחר. אבל אם זה שתי ברכות, אז יש כאלה מסבירים שזה כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואם זה שלוש ברכות, אז המהרש"ל מסביר שיש, שבן אדם מסתכל ורואה דברים חיוביים בעולם, זה מתחלק לשלוש סוגים. טוב, ערב ומועיל. כך קורא לזה המהרש"ל. הברכה הראשונה, אנחנו מודים על עצם זה שקיבלנו את התורה, כי התורה, מה אתה מודה בזה? אשר קידשנו על דברי תורה. התורה זה דבר טוב, לקח טוב נתתי לכם. הברכה השנייה, זה לא סתם שהתורה היא דבר טוב לנו, היא גם ערבה לנו, היא גורמת לנו עונג. אנחנו מבקשים, הערב לנו השם אלוקי. הברכה השלישית אומרת שהתורה גם מועילה לנו לבדל אותנו ולהציל אותנו משאר העולם. לילה טוב.
מה שמסיים את הברכה, נכון, זה הפשטות של הלשון. מצד שני, אחרי זה הלשון, זה... רוזנבאום. אולי אפשר גם לברוך את הכלל, שרב אמנון בעצמם, שגם אולי שברוך את הכלל, שגם הוא קיבל שמעתם את כל הברכות. וזה הבחר הכי טוב, אני נתן לי פה, כיוון שגם אמנון...